שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה, בהלכות כלי המקדש ועובדים בו, בפרק השישי, בו 11 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אי אפשר שיהיה קורבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו. וקורבנות הציבור אין קורבן שכל ישראל, שהיו נקנים מכספי מחצית השקל, שכל ישראל נתנו. ואי אפשר שיהיו ישראל כולם עומדים בעזרה בשעת קורבן. לפיכך, תקנו נביאים הראשונים שיבררו מישראל כשרים ויראי חטא, יהיו שלוחי כל ישראל לעמוד על הקורבנות, ואין הנקראים אנשי מעמד. וחילקו אותן 24 מעמדות כמניין משמרות כהונה ולוויה, ועל כל מעמד ומעמד אחד מהן ממונה על כולם, והוא נקרא ראש המעמד. הלכה ב' בכל שבת ושבת, בכל שבוע ושבוע, מתקבצים אנשי מעמד של אותה שבת, מי שהיה מהן בירושלים או קרוב לה, נכנסים למקדש עם משמר כהונה ולוויה של אותה שבת, והרחוקים שבאותו מעמד, כיוון שהגיע מעמד שלהן, הן מתקבצים בבית הכנסת שבמקומן. הלכה ג' ומה הן עושים אלו מתקבצים בין בירושלים בין בבתי כנסיות? מתענין בשני בשבת שלהן, ובשלישי וברביעי ובחמישי, אבל בערב שבת לא היו מתענין מפני כבוד השבת, שלא ייכנסו לשבת כשהם יגיעים בתעניתם, ובאחד בשבת אינן מתענין, כדי שלא יצאו מעונג שבת לצום. הלכת ד' ובכל יום ויום משבת שעם מעמדן מתפללים ארבע תפילות, שחרית ומנחה ונעילה, תפילה מיוחדת שמתפללים סמוך לשקיעת החמה בימי התענית, ועוד מוסיפים תפילה אחרת בין שחרית ומנחה, ויתרה להן, ונוהגת רק באנשי מעמד, ונושאים כפיהן הכהנים, מברכים ברכת כהנים, במעמד, שלושה פעמים בכל יום בשחרית, ובתפילה זו היתרה, שהיא נוהגת רק באנשי מעמד, ובנעילה, אבל במנחה אין לכהנים לשאת את כפיהם. וקוראים בספר תורה שלושה אנשים, כלומר שלושה עולים לתורה פעמיים בכל יום, בשחרית ובתפילה השנייה שמוסיפין, אבל במנחה לא היו קוראים בספר אלא על פה, כקוראים את שמה שכולם קוראים יחד, ולא היו מתקבצים לתפילת מנחה בערב שבת, מפני שהם תרודים לשבת בהכנות. הלכה ה' וקיבוצן לכל תפילה מארבע תפילות אלו, ועמידתן שם לתפילה ולתחינה ולבקשה ולקרות בתורה נקרא מעמד. הלכה וב, ובמה היו קוראים? במעשה בראשית, מכיוון שקיום העולם תלוי בעבודת הקורבנות. ביום הראשון קוראים בראשית ויהי רקיע, בשני יהי רקיע ויהי קבוע מים, בשלישי קבוע מים ויהי מאורות, ברביעי יהי מאורות וישרצו המים, בחמישי ישרצו המים ותוצא הארץ, בשישי תוצא הארץ וביחולו. וכך בכל יום קוראים בציפור הבריאה של אותו היום והיום שאחריו, מכיוון שבכל פרשה מפרשיות מעשה בראשית אין מספיק פסוקים לשלוש עליות. הלכה זין, פרשה גדולה קוראים אותה בשניים, וקטנה קורא אותה אחד, כלומר בכל יום היו שלושה עולים משתי הפרשיות, את הפרשה הגדולה קראו שניים מהם, ואת הקטנה קרא אחד. ושתי פרשיות שקוראים שחרית, הן שחוזרין וקוראין אותם בתפילה השנייה בספר, וחוזרין וקוראין אותה על פה במנחה. הלכה ח', שמונת ימי חנוכה לא היו אנשי מעמד עושים מעמד בשחרית, לא התכנסו לתפילות המיוחדות ולקריאת התורה בשחרית. וכל יום שיש בו קורבן מוסף, לא היה בו מעמד לא בתפילה שנייה שלהם ולא במנחה, אלא בשחרית ובנעילה בלבד. וכל יום שהיה בו קורבן העצים, לא היה בו מעמד בנעילה, אלא בשחרית ובתפילה שנייה ובמנחה. הלכת את, ומהו קורבן העצים? זמן קבוע היה למשפחות משפחות לצאת ליערים, להביא עצים למערכה ששימשו לאש שעל גבי המזבח, ויום שיגיע בזמן הקבוע לבני משפחה זו להביא העצים, מקריבין עולות נדבה, וזהו קורבן העצים. בזמן שעלו בני הגולה מבבל בימי בית המקדש השני, היה צורך בעצים למערכת המזבח, וכמה משפחות התנדבו לכך. נדבה זו מכונה קורבן העצים, ובעקבות זאת ניתן למשפחות אלו זכות הבאת העצים בתאריכים קבועים בשנה. ויום שיגיע בזמן הקבוע לבני משפחה זו להביא העצים, מקריבין עולות נדבה וזהו קורבן העצים. והיה להן כמו יום טוב, אסורין בו בספד ובתענית, ובעשיית מלאכה, כלומר אסור להספיד בו על המת ולקבוע בו צום, בדומה ליום טוב, וכן אסור לעשות בו מלאכות מסוימות, כשם שאסור לעשות מלאכות בערב פסח אחר חצות, בשל הקורבן המיוחד שמקריבים בו. הלכה י' אפילו יחיד שהתנדב עצים או גזרים למערכה, אסור אותו היום בספד ובתענית ובעשיית מלאכה, ודבר זה מנהג. הלכה י' א' אומר הרמב״ם, אנשי מעמד אסורים מלספר ומלחבס כל השבת שלהן, בדומה לאנשי משמר, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת, שלא יהיו מגודלי שיער בשבת ושיהיה להם בגדים מחובסים לשבת, ומפני מה אסור עליהן לספר ולחבס, כדי שלא ייכנסו למעמדן כשהן מנובלין, אלא יספרו ויחבסו מקודם. ומטעם זה גם אסור להסתפר ולחבס בכל המועד. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם בספר עבודה בהלכות כלי המקדש והעובדים בו בפרק השישי. לימוד הרמב"ם בימים ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות כלי המקדש והעובדים בו בפרק השביעי ובו 20 הלכות. הלכה א' אומר הרמב"ם, 15 ממונים היו במקדש וכן ממנין לעולם על כל דבר מ-15 דבר אלו ממונה אחד. ואלו אין, אחד על הזמנים, שני על נעילת שערים, שלישי על השומרים, רביעי על המשוררים, חמישי על הצלצל עם שער כלי שיר, שישי על הפייסות, שביעי על הכינים, שמיני על החותמות, תשיעי על הנסחים, עשירי על החולים, 11 על המים, 12 על מעשה לחם הפנים, 13 על מעשה הקטורת, 14 על מעשה הפרוחות, 15 על מעשה בגדי כהונה גדולה. הלכה ב' כל אחד ואחד מממונים אלו תחת ידו אנשים הרבה כדי להכין המלאכה שהוא ממונה עליה. זה שעל הזמנים הוא משמר את הזמנים הוא ואנשיו. כיוון שהגיע את הקורבן, קורבן התמיד קרוב לעלות השחר, מכריז הוא או אחד מאנשיו ברשותו ואומר, עמדו הכהנים לעבודה. ולוויים לדוכן וישראל למעמד, וכיוון שישמע קולו, יבוא כל אחד למלאכתו. הלכה ג' זה שעל נעילת השערים, על פיו נועלין את שערי המקדש בשקיעת החמה, ועל פיו פותחין, ואין התוקעים תוקעים בכל יום לפתיחת השערים, אלא ברשותו. ובכל יום תוקעים במקדש שלוש תקיעות לפתיחת שערים, תקיעה, תרועה, תקיעה. הלכה ד' זה שעל השומרים הוא איש הר הבית שמסבב על הלוויים בכל לילה, וכל מי שישן על משמרו מלכה אותו במקלו ושורף את כסותו. הלכה ה' זה שעל המשוררים הוא בורר בכל יום המשוררים שעומדים על הדוכן לומר שירה בפה, לפחות 12 לוויים, ועל פיו תוקעין על הקורבנות שני כהנים בחצוצרות. בזמן ניסוך היין בכל פרק ופרק מהשירה. אין פה חטאים במקדש מאחת ועשרים תקיעה בכל יום, 7 פעמים, תקיעה, תרועה, תקיעה, 3 לפתיחת שערים, ו9 לתמיד של שחר, ו9 לתמיד של בין הארבעים, ויום שיש בו קורבן מוסף, מוסיפין 9 על קורבן מוסף, ואם חל ראש חודש או יום טוב להיות בשבת, או שחל ראש השנה להיות בשבת, שיש שם 3 מוספין, מוספי שבת ומוספי ראש חודש, תשרה, וגם מוספי ראש השנה. אין תוקעין לכל מוסף ומוסף בפני עצמו, אלא תוקעין 9 בלבד לכל המוספין. הלכה ו' בערב שבת מוסיפין 6, 3 להבטיל לטעם בין המלאכה, ו3 להבדיל בין קודש לחול, 3 תקיעות אלו היו תוקעים עם כניסת שבת ממש, וברגל מוסיפים 3 לפתיחת שער התחתון, והוא שער עזרת נשים, ו3 לפתיחת שער העליון, והוא שער ניקנור. ולמה נקרא שמו שער העליון? לפי שהוא למעלה מעזרת הנשים. וכן תוקעין 3 למילוי המים שמנסחין בחג, בחג הסוכות היו מנסחים מים על המזבח, את המים היו ממלאים ממעיין השילוח, כשחזרו השואבים מהשילוח, היו תוקעין 3 תקיעות. ואין תוקעין למילוי המים בשבת, מכיוון שהיו ממלאים את המים מן השילוח בערב שבת, ומניחים אותם במקדש עד למחורת. ותוקעין שלוש על גבי המזבח בשעה שהם מנסחים המים, וכל התוקעין שתוקעין על הקורבנות, מתחת יד זה שעל המשוררים וברשותו, וכל אלו התקיעות בחצוצרות הן. הלכה זין, זה שעל הצלצל הוא המעמיד כל המשוררים על פי כלי השיר שסועדין את הלוויים, כלומר אנשים שליוו את שירת הלוויים בכלי נגינה, כמו שבארנו לעיל בפרק ג' בהלכות ג' וד'. הלכה ח', זה שעל הפייסות הוא מפיס ומגריל בין הכהנים בכל יום, עד שיהיה כל איש ואיש עושה מלאכתו שזכה בה בפייס, וארבעה פעמים היו מפיסין בכל יום, לכל העבודות הקבועות במקדש, ובלכות מדין אבאר כיצד היו מפיסין. הלכה ת', הממונה שעל הכינים הוא שפוסקין עמו שימכור הכינים לקורבנות כך וכך בסלע. הממונה היה ספק שסיפק עופות, כינים, לחייבים קורבן עוף. וכל מי שהוא חייב תורין או בני יונה, זוג של תורים או בני יונה שאחד מהם קרב לעולה ואחד לחטאת, יביד מהן למקדש, ושם היו נותנים את המעות לקופה מיועדת לכך. וזה הממונה נותן הכינים לבעלי הקורבן, ויעשה חשבון עם הגזברין ונותנין לו. כלומר, הממונה נותן לכהנים המקריבים את הכינים עבור בעלי הקורבן, והגזברים היו משלמים לו מתוך הכסף שבקופה. מ-30 יום ל-30 יום פוסקין עמו השער, כלומר קובעים מחיר קבוע לכן, ואם הוזלו הכינים מספק כשער הזול, ואם הוקרו מספק כמו שפסקו עמו. כלומר, אם לאחר שקבעו את המחיר, מחיר העופות ירד, ישלמו לו כפי המחיר הנמוך, אבל אם מחיר העופות עלה, ישלמו לו כפי שסיכמו איתו, שיד הקודש על העליונה. וכל כן שנמצא פסול או שנפסל קודם שיקרב, נותן אחר תחתיו. הלכה י', זה שעל החותמות הוא שמקבל דמי הנסחים ממחויבי נסחים, ונותן להן חותמות, את התשלום עבור הנסחים הבאים עם הקורבנות, סולת בלולה בשמן ויין, היו נותנים לממונה על החותמות, והוא היה נותן לבעל הקורבן תלוש, חותם. וזה שעל הנסחים, הוא שמוכר הנסחים. את החותם, את התלוש, היה בעל הקורבן נותן לממונה על הנסחים, ומקבל תמורתו את נסחיו. הלכה י"א, כיצד? ארבעה חותמות היו במקדש. הנסחים הבאים עם הקורבן משתנים לפי סוג הבהמה והקורבן, ולפיכך היה כתוב על החותם לאיזה קורבן הוא נועד. האחד כתוב עליו עגל, נזקי הקורבנות הבאים מן הבקר, והשני כתוב עליו זכר, נזקי העיל, כבש בן שנתיים, והשלישי כתוב עליו גדי, נזקי שאר הצון, והרביעי כתוב עליו חוטה, נזקי המצורע שמביא שלושה קורבנות מן הצון, חטאת, אשם ועולה, ושלושתם באים עם נסחים. ובנוסף לכך צריך להביא עוד לוק שמן לתאורתו, ונקרא חוטה כי הצרת בעל חטאיו. הלכה י"ב, כל מי שיביא קורבנותיו למקדש נותן דמי הנסחים לזה הממונה על החותמות, ונותן לו חותמות כמניין הקורבנות שלו, ואם היה מצורע עשיר, נותן לו חותם אחד שכתוב עליו חוטה, והלא הולך בחותמות שבידו לזה הממונה על הנסחים, ונותן לו נסחים כמניין החותמות, וכמו שכתוב בהן. אך המצורע העני מביא כבש אחד בלבד לאשם, ובנוסף לכך זוג תורים או בני עונה לעולה ולחטאת, שאינם טעונים נסחים. ולפיכך הוא קיבל חותם של גדי לצורך נזקי האשם, ואת לוג השמן הנוסף מביא העני מביתו. ולערב באים זה אצל זה, הממונים על החותמות ועל הנסחים, מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מעות. אם הותירו המעות, שיש יותר כסף מהסכום הכולל של החותמות, הותירו להקדש. ואם פחתו המעות, ישלם זה שעל החותמות מביתו. מי שעבד חותמו, בעל קורבן שעבד חותמו, ממתינים לו עד הערב. אם מצאו במעות יתר כדי חותם שטוען, שנמצא אצל בעל החותמות מעות מיותרות בסכום שטוען בעל הקורבן בדיוק, ללא תוספת וללא חיסרון, נותנין לו, ואם לאו, אין נותנין לו. ושם כל היום, התאריך, כתוב על החותם מפני הרמאין, שלא ישיח החותם אצלו עד שיוקרו הנסחים. כלומר, אם לא היו רושמים תאריך, הרמאי היה עלול לשלם בזמן שנסחים זולים לפי המחיר הזול, ולהשאיר אצלו את החותם עד שהמחיר יתייקר. נמצא ששילם על הנסחים פחות מהמחיר, וההקדש הפסיד. הלכה י"ג, מ-30 יום ל-30 יום פוסקין שער היין והסולת, קובעים את מחירם עם הממונה על הנסחים. אם הוקרו נסחים, נהיו יקרים יותר, מספק להן כמו שפסקו עמו, ואם מוזלו, מספק להן כשער הזול. והשכר שמסתכר ההקדש בשערים אלו, במקרה שהתייקרו הנסחים, הוא הנקרא מותר נסחים. ולוקחים בו עולות לקיץ המזבח. כלומר, קורבנות הדבה שהיו הציבור מקריבים בנוסף לקורבנות החובה, ונקראו כך כיוון שהם באים בנוסף לקורבנות החובה, כמו פירות הקיץ המיובשים שרגילים לאכול כתוספת לסעודה. לכן נקראים קיץ המזבח. ואין מקיצין את המזבח בעולות העוף, שאין בקורבנות הציבור עוף. הלכה י"ד, הכהנים מפני שהם עומדים על הרצפה תמיד בשעת העבודה ואוכלים בשר הרבה, בשר הקורבנות, ואין עליהם בגדים בשעת העבודה, אלא חלוק אחד, אין חולין במאהן. לפיכך מעמידים ממונה, מעמידים רופא אחד, שיהיה מבקר אותם ומרפא כל תחלואיהן, ועוסק בהם תמיד, הוא ואנשיו שתחת ידו. הלכת עדווה, וכן ממנין אחד להיות חופר בורות ושיחין, חפירות ארוכות וצרות, ומתקן הבורות של רבים כדי שיומיים מצויים בירושלים לכל אדם מיושביה ולכל עולי רגלים. ואחד ממונה על כל אומני לחם הפנים, והוא מתקן מלאכתו. לחם הפנים היה עבה, ובאמנות מיוחדת היו מקפלים אותו כמו בגד ואופים אותו. ואחד ממונה על כל אומני אקטורת, המכינים את הקטורת, והוא מתקין מלאכתה. הלכת את זין, זה שעל הפרוחות ממונה על כל אורגי הפרוחות והרוקמין בהן, שיהיו מוכנות להיכל ולשערים, ושתי פרוחות היו עושים בכל שנה ושנה להבדיל בין הקודש וקודש הקודשים, כך עשו בבית שני מחמת הספק. וחוטי הפרוחת כפולין שישה שישה, וארבעה מינין היו בה, שש פשטן, ותחלת וארגמן ותולעת שני, צמר צבוע בגוונים של כחול ואדום, וכל אחד מהם כפול שישה, הרי 24 חוטין. כל חוט שבה היה שזור משישה חוטים, וכל חוט היה מארבעה מינים, ובסך הכל היה כל חוט שזור מ-24 חוטים. וטפח היה עובייה, ועל 72 נירין חוטי שתי הייתה נהרגת, אורכה 40 ורוחבה 20 כמידות פתח ההיכל. הלכה י"ז, ו-13 פרוחות היו במקדש שני, 7 על 7 שערי עזרה, 3 מצפון ו-3 מדרום ו-1 ממזרח, ואחת על פתחו של אולם, ואחת על פתחו של היכל, ו-2 לדביר, קודש הקודשים, בינו ובין הקודש, ו-2 כנגדן בעלייה. להיכל הייתה קומה שנייה, מעל הפרוחות, שבין הקודש לקודש הקודשים היו גם פרוחות בעלייה. הלכה י"ח, פרוחת שנטמאת בבלד הטומאה, שנטמאה על ידי דבר שאינו אב הטומאה, מטבילין אותה בפנים בתוך העזרה ומכניסין אותה מיד למקומה הקבוע, לפי שאינה צריכה הערב שמש. הטבילה מתארת אותה מיד ואין צריך להמתין לערב כדי שתהליך הטהרה יסתיים. ושנטמאת באב הטומאה, אם נטמאה מדבר שטמא טומאה חמורה ונעשתה ראשון לטומאה, מטבילין אותה בחוץ, מחוץ לעזרה, ושוטחין אותה בחל, הנמצא בהר הבית בין הסורג לעזרה, מפני שהיא צריכה ערב שמש, כדין כל הנטמאים מאבות הטומאה, שאינם תאורים לגמרי מיד לאחר טבילתם, אלא כשיגיע הערב, ואם הייתה חדשה, שוטחין אותה על גב ההצטבה. גג הקירוי שסובב את הר הבית, כדי שיראו העם את מלאכתה שהיא נאה. הלכה יוטט, בכל הכלים שהיו במקדש היו להם שניים ושלישים, שאם יתאמו הראשונים יביאו השניים תחתיהן. הלכה כף, אומר הרמב״ם, זה הממונה על מעשה בגדי כהונה, עוסק בהכנת בגדי כהנים מדיוטות ובגדי כהן גדול ובהריגתם, ומתחת ידו נעשה הכל, ולשכה הייתה לו במקדש, מימין לשער המזרחי של עזרת ישראל. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר עבודה בהלכות כלי המקדש, והעובדים בו בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם היומי בספר עבודה הלכות כלי המקדש ועובדים בו, בפרק השמיני ובעוד 19 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, בגדי כהונה שלושה מינים, בגדי כהן אדיוט ובגדי זהב ובגדי לבן. בגדי כהן אדיוט הן ארבעה כלים, הן ארבעה בגדים, כתורנט ומכנסיים ומגבעת ואבנט, וארבעתן של פשטן לבנים וחוטן כפול שישה, והאבנט לבדו רקום בצמר, בחוטי צמר צבועים, נוסף לחוטי הפשטן שבו. הלכה ב', בגדי זהב הן בגדי כהן גדול, והן שמונה כלים, הארבעה של כל כהן, ומעיל ואפוד וחושן וציץ, והאבנט של כהן גדול, מעשה רוקם הוא, הריג שהצורות שבו נראות מצידו החיצוני בלבד, ואינו דומה במעשיו לאבנט כהן אדיוט בצורת ההריגה. ומצנפת אמורה בתורה בארון היא המקבעת אמורה בבניו, אלא שכהן גדול צנוף בה כמי שלופף על השבר, כלומר הייתה עשויה מבד ארוך שהכהן הגדול היה כורך סביב ראשו, ובניו צנופין בה ככובע, היו כורכים אותה מעל הראש, ולפיכך נקראת מקבעת, שפירושה כובע. הלכה ג', בגדי לבן הן ארבעה כלים, ארבעה בגדים שמשמש בהן כהן גדול ביום הכיפורים, שעובד את העבודות המיוחדות ליום הכיפורים, כתורנט ומכנסיים, ואבנט ומצנפת, וארבעתן לבנים וחוטן כפול שישה, ומן הפשטן לבדוהן, גם האבנט שבבגדי הלבן היה עשוי מפשטן ללא צמר, ושתי כותונות אחרות היו לו לכהן גדול ביום הכיפורים, שתי כותנות מיוחדות ליום הכיפורים, בנוסף לכתונת הרגילה שלובש עם השמונה בגדים. אחת לובשה בשחר, ואחת לובשה בין הארבעים, שבמהלך יום הכיפורים לבש הכהן הגדול פעמיים את בגדי הלבן, בבוקר ובצהריים, ושתיהן בשלושים מנה משל הקדש, ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו, ומקדיש התוספת, ואחר כך עושה בה הכתונת. שווי 30 המנים של הכותנות היה מכספי הקדש. אם הכהן הגדול היה רוצה לעשות כותנות שיקרות יותר, הוא היה צריך לתת את התוספת מכספו, להקדיש אותה לציבור, ואז היו מכינים לו כתונת יקרה יותר. הלכה ד', בגדי כהונה מצוותן שיהיו חדשים, נעים ומשולשלים, כלומר פשוטים ולא מקופלים, כדרך בגדי הגדולים, שנאמר לכבוד ולתפארת, היו מטושטשים, מלוכלכים ומוכתמים, או מקוראים, או ארוכים יותר על מידתו, או קצרים פחות ממידתו, או שסילקם באבנט ועבד, כלומר הגביע את הבגד שהיה כמידתו על ידי חגורה, עבודתו פסולה. היו משוחקים, כלומר שחוקים, או שהיו ארוכים וסילקן באבנט עד שנעשו כמידתו ועבד, עבודתו כשרה. הלכה, היי, כל בגד מבגדי כהונה שנעשה צועי, שהתלכלך, אין מלבנין אותו בחומרי כביסה, ואין מחבסין אותו במים, אלא מניחו לפתילות שהכינו ממנו פתילות ולובש חדשים. ובגדי כהן גדול שבלו, גונזין אותן. ובגדי לבן שעובד בהן ביום הצום, ביום הכיפורים, אינו עובד בהן פעם שנייה לעולם, אלא נגנזין במקום שיפשוט אותן שם. כלומר, גונזים אותן מיד בעזרה, ואין מחזירים אותם לשכת הכהן הגדול כדי שישתמש בהם פעם נוספת, שנאמר והניחם שם, ואין אסורין בהניה. הלכה ו, מכנסי כהנים אדיוטים שבלו ואבנתיהם, היו עושים מהן פתילות ומדליקים בהם במקדש בשמחת בית השואבה. בסוכות היו עורכים שמחה בעזרת אנשים לפני שאיבת המים לנסוך המים, והם מדליקים שם אור במנורות של זהב. וכותנות כהנים אדיוטים שבלו, היו עושים מהן פתילות למנורה תמיד, למנורת המאור, שיש מצווה להדליקה בכל יום. אבל מן האבנתים אין אכין פתילות למנורה, כיוון שיש בהם צמר, ואש אינה נאחזת היטב בפתילות צמר. הלכה זין, כל בגדי כהנים אינן באים אלא משל ציבור, מכספי מחצית השקל, ויחיד שיתנדב בגד מבגדי כהונה, מוסר אותו לציבור ומותר. וכן כלי השרת ועצי המערכה שמסרן יחיד לציבור, הרי הן כשרים. אף כל קורבנות הציבור שיתנדב אותן יחיד משלו, כשרים, ובלבד שימסרם לציבור. הלכה חד, בגדי כהנים אדיוטות היו עושים מהן מחלצות רבות, פריטי ביגוד רבים לכל אחד מסוגי הבגדים, ושישה ותשעים חלון היו במקדש להניח בהן הבגדים, ארבעה חלונות, ארבעה חללים יחסון בקיר לכל משמר, לכל אחד מ-24 המשמרות, ושם כל משמר כתוב על חלונותיו, וכולן סתומות, סגורות בדלת, וכשיכנסו אנשי משמר לעבודה בשבת שלהן, פותחין חלונותיהן כל ימי שבתן ונוטלין הכלים, כלומר פותחין את החלונות למשך כל השבוע, ומשם היו נוטלים את הבגדים לפי הצורך, וכשיצאו מחזירין הבגדים לחלונותם וסותמין, ובסוף השבוע סגרו בחזרה את החלונות. הלכה תת, ולמה עשו ארבעה חלונות לכל משמר? לפי שלא היו הכלים מעורבבין, אלא כל המכנסיים בחלון אחד וכתוב עליו מכנסיים, כל אבנתין בחלון אחד וכתוב עליו אבנת, וכן המצנפות כולן בחלון אחד, והכותונות כולן בחלון אחד. הלכה י' כהן גדול מניח בגדי זהב בלשכה שלו בלילה או בעת שיצא מן המקדש. הלכה י' בגדי כהונה מותר להנות בהן, לפיכך לובש אותם ביום עבודתו אפילו שלא בשעת עבודה, חוץ מן האבנת מפני שהוא שעת נז, עשוי מכלעיים של צמר ופשטן, ויש איסור ללבוש בגד זה משום איסור שעת נז. הלכה י"ב, אסור לכהן אדיוט ללובשו אלא בשעת העבודה, שאז מצווים הכהנים ללובשם. אין הכהנים לובשים לעבודה אלא צמר ופשטים בלבד. הגם שבתורה נזכרו יותר משני מינים בהקשר לבגדי הכהונה, מדובר בצבעים שונים, וחומר הגלם שכולם הוא צמר ופשטן. הלכה י"ג, וכל מקום שנאמר בתורה שש או בד, הוא הפשטים והוא הבוץ, בד עשוי מפשטן ומכונה גם בוץ, ותכלת אמורה בכל מקום, היא הצמר הצבוע כעצם השמיים, הצבע שבו נראה הרקיע לעינינו, שהוא פתוח, שהוא מעורב מן הכוחל. הצבע הנזכר דומה לגוון של כוחל, המשמש לאיפור נשים שמעורב בלבן. הארגמן הוא הצמר הצבוע אדום, המופק מקנימת הלקה. בתולעת שני הוא הצמר הצבוע בתולעת, צמר צבוע באחד מגווני האדום על ידי קנימה המצויה על גרגרי צמח מסוים. הלכה י"ד, כל מקום שנאמר בתורה שש, נאמר בנוגע לכותונת, מצנפת ומגבעות, או שש מושזר, נאמר בנוגע לאפוד, חושן, מכנסיים ואבנת. צריך שיהיה חוט כפול שישה, כל חוט שזור משישה חוטים. ומקום שנאמר בד, נאמר בתורה לגבי בגדי כהן גדול ביום הכיפורים, אם היה חוט אחד לבדו, כשר. ומצווה מן המובחר שיהיה כפול שישה. ומקום שנאמר בו מושזר בלבד, נאמר על הרימונים שבשולי המעיל, צריך שיהיה חוטן כפול שמונה. הלכת את וב, כל מקום שנאמר בתורה מעשה רוקם, נאמר באבנת, ושתהיה הצורות הנעשית בהריג נראין מצד אחד בפני הריג בלבד, ומעשה חושב נאמר באפוד ובחושן, ושתהיה הצורה נראית משני צדדים, פנים ואחור. הלכת את זין, וכיצד מעשה הבגדים, הכתונת, בן של כהן אדיוט, בן של כהן גדול, משובצת הייתה, שהיא בתים בתים בהריגתה, כלומר הריגה שיצרה מעין גומות בבגד, כמו בית הכוסות, קצה הקרס של הבהמה, ומחולק לתאים תאים, כמו שעושים ההורגין בבגדים הקשים, ובית יד שלה, שרבול, נהרג בפני עצמו, ומחברין אותו עם גוף הקטונת בתפירה. הלכה י"ז, אורך הקטונת עד למעלה מן העקב, ואורך בית יד שלה עד פס ידו, עד כף היד, ורוחבו של השרוול כרוחב היד. הלכה יותחת, המכנסיים בין שהן כהן גדול, בין שהן כהן אדיוט, הן ממותניים עד ירחיים, שהוא מלמעלה מן הטבור, קרוב מן הלב, עד סוף הירך, שהיא הרכובה, שהיא הברך, ושנצים יש להן, חוטים לחגירת המכנסיים, ואין להן לא בית הנקב ולא בית הערווה. כלומר, המכנסיים לא היו צמודים לגופו של הכהן מלפנים או מאחור, אלא מוקפים כמין כיס, תלויים סביב גופו. הלכה יוטט, אומר הרמב״ם, המצנפת של כהן גדול או אדיוט, אורכה 16 אמה, ואבנת רוחבו כמו 3 אצבעות, ואורכו 32 אמה, מקיפו ומחזירו קרח על גבי קרח, מסבב אותו סביב גופו פעמים רבות אחד על השני, ובגדי כהונה כולן, אין עושין אותן מעשה מחת, אלא מעשה הורג, שנאמר מעשה הורג. כלומר, הורגים את הבגד כולו, ולא עושים כמה חתיכות, ומחברים אותם יחד על ידי תפירה, למעט השרבולים של הקטונת. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם, בספר עבודה, בהלכות כלי המקדש, ועובדים בו בפרק השמיני, על ידי לימוד הרמב״ם, יהיה רצון שנזכה תקף ומיד ממש, למניין בית המקדש השלישי, שבו יחזרו הכהנים לעבודתם, והלוויים בדוכנה וישראל במעמדם, בביאת משיח צדקנו יבוא ויגלנו מיד ממש, ובשמחה ובטוב לבב, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.